בסדר. אז אנחנו בדניאל פרק ו, שזה הפרק הסיפורי האחרון בדניאל, זאת אומרת, הפעם האחרונה שיש סיפור מסביב למלאכים, ומכאן זה יהיה רק מראות. ודריווש מדעה קבל מלכותה כבר שנים שיטין ותרתן. דריווש המדי קיבל את המלכות כבין 62 שנים, ראינו בפרק שעבר שבלשצר מת, ודריווש מקבל את המלכות, מאירים המפרשים שזה מאוד מוזר להגיד שהוא קיבל את המלכות, דריווש כבש את המלכות, אז הם אומרים שבעצם הבבלים לא הוכנעו, רק את בלשצר הרגו, והבבלים קיבלו עליהם מרצון את דריווש בתור מלך, כשהצבא הבבלי עדיין קיים, והכל, כל המנגנון עוד קיים, זאת אומרת דריווש וכורש, המדי והפרסי, נהיו המלכים של מנגנון קיים, ושל צבא קיים, ושל הכל מוכן כבר, ואז הוא קיבל את המלכות. עכשיו למה צריך לציין שהוא בן 62, אז אומר המדרש, אם נספור אחורה, נראה שזה הזמן שנבוכדנצר נכנס להיכל בזמן יויכין. גלות החרש והמסגר שבה גלה יויכין המלך, הייתה 62 שנים לפני זה, ואז נולד דריווש. זאת אומרת, כשנבוכדנצר נכנס להיכל, נולד מי שיפיל אותו. ולכן מציינים את זה. שפר קודם דריווש, והקם על מלכותה לאחשדר פניה, 120, די להרבון בכל מלכותה. כלומר, טוב היה לפני המלך, לפני דריווש, והעמיד על המלכות 120 אחשדר פנים, שיהיו בכל המלכות. האחשדר פנים, שנייה נעשה סדר, גם במגילת אסתר צריך, יש אחשדר פנים פחות, שרי המדינות, שרי עם ועם, אז במלכות כלל עולמית אתה צריך איזשהו דרך לעבוד מולה. יש כאן מלך מעם אחד, כאן זה פרס המדי, ששולט על כל השאר העמים שבכל העולם. איך הוא עושה את זה? זאת אומרת, איך הוא עובד? אז לכל עם יש מלך משלו. כמו שהיה מלכים פעם, רק שעכשיו הוא מלך מטעם. אז זה נקרא פחה, זה הפחות. נגיד זרובבל היה פחת יהודה, הוא יהודי, מלך של היהודים, והוא צריך לתת דין וחשבון לקורש, בתור המלך העליון. ויש לו שרי עם ועם, זאת אומרת, למלך המקומי יש גם את השרים המקומיים. אבל יש מנגנון נוסף של החשדר פנים. החשדר פנים זה אנשים ששייכים לעם המולך, פה זה יהיה פרסים או מדים, שהם המלכים המקומיים באזורים הכבושים. זאת אומרת, באזור יהודה נגיד, לא היה החשדר פן של יהודה, אבל היה החשדר פני עבר הנער, שהם אחראים על יהודה, והם פרסים. ואם צריך נגיד להעביר כסף, אז הם מעבירים את הכסף. זאת אומרת, יש למלך המרכזי, יש אנשים מטעמו בכל מדינה, שהם שולטים והם יותר חזקים מהפחות. זאת אומרת, הם אלה שיכולים גם להגיד לפחות מה לעשות, כי הם מטעם המלך. ויש שרי המדינות, שרי המדינות זה השגרירים, זאת אומרת, לכל עם שיש בכל האזון, נגיד ליהודה, יש שרי מדינות אצל המלך כדי לטפל בעניינים שלהם, זאת אומרת, שרי המדינות נמצאים בעיר הבירה, בשושן, והם, שצריך לדבר עם המלך, הם מדברים בשביל המדינה שלהם. אז החשדר פנים האלה יש 120, אצל החשברוש יש כבר 127, המדרש אומר שכורש עוד לא כבש 7 מדינות, שדריווש עוד לא כבש 7 מדינות, והוא מעמיד אותם שהם יהיו בכל המלכות. עכשיו, כתוב שהקים על מלכותה לאחשדר פניה, זה לשון, הוא הקים לאחשדר פנים על המלכות, לשון לא כל כך ברורה, אז הוא אומר אלשך, אומר רשי, האחשדר פנים האלה קיימים כבר מקודם, לנבוכדנצר גם היה חשדר פנים, ראינו אותם בכבשן האש, בכבשן האש החשדר פנים באו לראות את מה שקרה, והחשדר פנים היו צריכים להשתחוות, אז אצל דריווש כאן, החידוש זה לא שיש החשדר פנים, וזה אפילו אותם החשדר פנים, כי כמו שאמרנו, הוא קיבל את המלכות מוכנה, הוא לא החליף את החשדר פנים, כי עכשיו להחליף את כל המנהיגים המקומיים בכל המדינות, זה חתיכת מבצע וזה יעשה הרבה בלגן ואנשים יוכלו להתמרד בינתיים. הוא השאיר את אותם החשדר פנים, אבל הוא שינה להם את התפקיד. אצל בבל אמרנו שהיא ראש הזהב, היא שולטת מלמעלה על כולם. אז לחשדר פנים לא היה תפקיד כל כך משמעותי, כי בבל לא עשתה שום דבר במדינות, היא נתנה למדינות להתנהל כמו שהן מתנהלות, ורק היא הייתה מלמעלה. אז החשדר פנים היה תפקיד טקסי כזה. לכן כשנבוכנצר עושה את פסל הזהב, הוא מביא את החשדר פנים שהשתחוו בשם כל המדינות. זה טקס, או הם באים לראות איך חנניה, מישאל ועזריה יצאו מכבשן האש. אבל אין להם תפקיד ביצועי. ופרס ומדי, הם הלב והזרועות, הם עברו להיות תפקיד ביצועי. זאת אומרת, החידוש שלהם זה שאפשר לעשות, שהמלכות מתעסקת בכל מיני דברים שיש במדינות, ויש לה רצון, אז דריאבש שינה את התפקיד שלהם, והקים אותם על המלכות. זאת אומרת, הוא אמר להם שמעכשיו הם אחראים, והם צריכים לבצע, והם יהיו בכל המלכות, והם יהיו הזרוע הביצועית של המלך בכל מקום. ואלה מנהון, פסוק ג' סרחין תלתה, דדניאל חד מנהון, דלהבון החשדר פניה אילן יהבין להון טעמה, ומלכה לא להבן הזיק, כלומר למעלה מהם, מעל המאה העשרים החשדר פנים, שלושה ממונים, שדניאל הוא אחד מהם, שיהיו החשדר פנים האלה מביאים להם טעם, והמלך לא יהיה נפגע. מביאים להם טעם הכוונה, את האינטרס, את הסוד, יהיה פה, אם יש 120 איש, זה טוב מאוד מבחינה ביצועית, ברמת הזרועות של פרס ומדי זה מצוין, בכל אזור יש בן אדם, אבל מבחינת הרצון, מבחינת הלב, זה לא טוב בכלל, כי יש גם 120 רצונות, כל אחד רוצה משהו אחר, אז אומרים, מעליהם יש שלושה, שהם אלה שמתייעצים ביניהם ומחליטים מה החשדר פנים יעשו. הם אומרים להם מה לעשות. החשדר פנים מביאים להם טעם, זאת אומרת, הם שואלים אותם מה האינטרס, מה עכשיו המלכות רוצה לעשות, ואז החשדר פנים מבצעים. אם על השלושה האלה יש שאלות, הם הולכים למלך ושואלים אותו, והמלך לא ינזק, זאת אומרת, לא ייווצר בלגן ולא יהיה אנרכיה מזה שיש 120 החשדר פנים. האלשך אומר שדניאל במיוחד הוא שם שם, זאת אומרת, דניאל הוא שמח, לכן הוא שם אותו שם, והשניים האחרים זה בשביל לחסות את זה, שלא ישימו לב שזה דניאל. פסוק ד', עדיין, דניאל דנה אהבה מתנצח על שרחיה והחשדר פניה, כל קובל דירוח יתרה בה, ומלכה אשית להקמותה על כל מלכותה. כלומר, ואז דניאל זה היה מתגבר או מנצח, זה שני פירושים שונים, על הממונים והחשדר פנים, כנגד מה שיש בו רוח יתרה, והמלך פעל להעמידו על כל המלכות. כלומר, דניאל לא ישב שם סתם והעביר את הזמן. הוא, יש כאן בכוונה פירוש כפול למילה מתנצח. פירוש אחד אומר שהוא היה מתגבר עליהם. זאת אומרת, הוא השתלט על הממונים והחשדר פנים. הוא לא נשאר אחד משלושה, הוא נהיה העיקרי, כי היה ברוח יצרה והוא ידע באמת מה צריך לעשות. ולכן גם המלך ראה בו מישהו עיקרי וניסה להעמיד אותו. הפירוש השני של מנצח זה כמו מנצח של תזמורת. אז הוא היה זה שבאמת חיבר את כולם לדבר אחד. דניאל היה זה שהצליח להבין איך כולם צריכים להתנהל. אנחנו נראה, את הנמשל, דיברנו כבר פעם אחת על הנמשל של זה, הנמשל של בורה, של גובה הראיות שמובא פה, זה שעם ישראל בגלות לא יכלה מזה שהגויים שונאים אותו ורוצים להרוג אותו. אז אנחנו נחזור בסוף לנמשל על כל הפרק, אבל צריך לשים לב פה שהנמשל הזה רץ גם פה, זאת אומרת שהיהודים זה טיפוסי שהם שמים אותם בתפקיד רציני, והם תופסים יוזמה והם עושים אותו טוב, ואז מנסים שרק הם יהיו, זה קרה ליוסף אצל פוטיפר, שהוא שם אותו ולאט לאט הוא העלה אותו שם במדרגות, רואים את זה בדיוקים הפסוקים שם, ועד שהוא לא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, זאת אומרת, יוסף נהיה בעצם הבן אדם שאחראי על כל בית פוטיפר, זה קרה לו אחרי זה אצל פרו כמובן, שהוא קיבל את ההחלטות ופרו רק הכבוד היה שלו, וזה קורה פה לדניאל, וזה קורה להרבה מאוד יהודים במהלך הדורות, שהם נהיו שרי חצר של כל מיני מלכים, והאחראים על האוצר וכל מיני דברים כאלה, וזה מהותי. אולי נראה את זה שנייה, בפסוק הבא. פסוק ה', עדיין שרחיה והחשדר פניה, הוו בעיין אילה להשכחה לדניאל מצד מלכותה, וכל אילה ושחיתה לא יחלין להשכחה, כל קובל דין מהמנו, וכל שאל ושחיטה לא השתכחת אלוהים. כלומר, אז הממונים והחשדר פנים היו מחפשים סיבה שתימצא לדניאל מצד המלכות, וכל סיבה וקלקול לא יכולים למצוא, כנגד מה שנאמנו, וכל שגגה וקלקול לא נמצאה עליו. זאת אומרת, משום מה, שני השלישים האחרים והחשדרפנים, ניסו להפיל את דניאל. הם רצו להפיל אותו מהתפקיד שלו. והשאלה היא למה? מה היה רע להם בזה שדניאל נמצא שם, ויש כאן איזה מנגנון מלכותי, והם בתפקיד הטוב שלהם, ומה אכפת להם מדניאל בזה שהוא, כן, משני השלישים האחרים לא היה להם אכפת, השלישים בעצמם ניסו להפיל את דניאל. זה נראה שהסיבה שיהודים הם כל כך עובדים טובים של המדינות שלהם, זה המוסריות שלהם. זאת אומרת, עובד יהודי, הוא באמת מסתכל במבט כללי, באמת אכפת לו. זאת אומרת, אתה שם אותו, המלך שם אותו שר אוצר, אז אכפת לו שהאוצר ינוהל כמו שצריך, הוא לא מנסה לקחת כסף לעצמו ולדאוג לעצמו במסגרת, או לדאוג למקורבים שלו במסגרת התפקיד. אכפת לו מהמדינה ששמו אותו שם. ליהודים היה תמיד אכפת מאוד גם מהמדינות ששמו אותם שם, אפילו הם שונאים אותם. זאת אומרת, כמו שירמיהו אומר להם, שישאלו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. זאת אומרת, היהודים אף פעם לא היו עושי בעיות בתוך המדינות שהם גרו בהם, אלא היו אזרחים טובים וצייתנים, כל עוד לא ציוו עליהם לעשות משהו שנוגד את הדת, שזה בדיוק מה שקורה בפרק שלנו. זאת אומרת, ברור שהפרק שלנו הוא הבסיס של דרך ההתנהלות היהודית בגלות. אז היהודים הם אנשים שרוצים להועיל למדינה שלהם. וכשהמלך שם אחד כזה, אז בן אדם מוסרי שאכפת לו, והוא לא עושה שום דבר לא בסדר, והוא מסתכל למבט כללי, כי היהודים הנקודה שלהם זה המבט הכללי. ככל שאתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, ככה המבט שלך יותר כללי, כי הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם כולו, ואכפת לו מכל העולם. אז לדניאל היה אכפת מכל המלכות. באמת. ולשני השלישים האחרים בכלל לא. שני השלישים האחרים היו בג'וב טוב, והם דאגו לכיסא שלהם. והמאה ה-20 החשדרפנים, אותו דבר. כל אחד דאג להיות קרוב לצלחת. וכל אלה הבינו שאם דניאל יהיה פה הראש של הכל, הוא יחליף אותם. הוא יחליף אותם וישים יהודים במקומם. כי הוא יחפש אנשים רציניים שבאמת דואגים לטובת המלכות. הוא ישים שם יהודים, הם לא יישארו שם. ולכן הם צריכים להפיל אותו. הם לא יכולים לאפשר שהוא יהיה שליט שם. וזה קרה להרבה יהודים במהלך הדורות. שהמבט הכללי שלהם, וזה שאתה לא יכול לשחד אותם ולסבן אותם, אתה באמת צריך להתנהל כמו שצריך, גרם להרבה גויים לנסות להוריד אותם מהתפקיד. כי זה, אתה לא יכול לעבוד איתם כמו שצריך, אתה לא יכול להרוויח פה. אז לכן הממונים והחשדרפנים חיפשו סיבה מצד המלכות. הם אמרו, בוא נחפש לדניאל משהו שהוא לא בסדר מול המלך. והם לא מצאו שום סיבה ושום קלקול שהוא עושה, כי הוא באמת נאמן. כן, כל כובד, הוא נאמן, הוא נאמן, הוא יהודי נאמן, והוא עושה בדיוק מה שהמלך צריך שיעשו. אז הם אמרו, טוב, נחפש, אנשים טועים לפעמים, לא שמים לב, אז נחפש שלו, זה שגגה, נחפש איזה שגגה וקלקול שקרה, אולי הוא טעה פעם, ואז נגיד למלך שאי אפשר לסמוך עליו, תראה, הוא לפעמים טועה, וגם זה הם לא מצאו, לא בגלל נס, אלא בגלל שגם, אני מניח שגם הקדוש ברוך הוא היה איתו כמו עם יוסף, אבל פשוט כי מי שאכפת לו, והוא באמת בן אדם נאמן ומוסרי, אז הוא בודק את עצמו 4 פעמים כל דבר, הוא לא עושה טעויות. אז הם באמת לא מצאו שום דבר. עדיין, ובריה אילך אמרין, דילה נאשכח לדניאל דנה כל אילה, להן אשכחנה הלא היא בדת אלהיה. כלומר, אז האנשים האלה אמרו שלא נמצא לדניאל שום סיבה, אלא נמצא עליו בחוקי אלוקיו. זאת אומרת, יש מקום אחד שהיהודים האלה לא הולכים עם המלך. זה במקום שזה מתנגש עם החוקים של האלוקים שלהם. שם היהודים פתאום נהיים משוגעים, והם לא עושים מה שאומרים להם. אז שם אפשר לתפוס אותו. אם אנחנו נמצא דרך שהמלך יגיד משהו אחד, והחוקים של דניאל יגידו, של הקדוש ברוך הוא יגידו משהו אחר, אז דניאל לא יעשה את מה שהמלך אומר. ואז יהיה אפשר להוריד אותו מהסיפור. עדיין, סרחיה והחשדרפניה אילם, הרגישו על מלכה, וכן אמרין לדריווש מלכה לעלמין חיי. כלומר, אז הממונים והחשדרפנים האלה התאספו על המלך, וכך אמרו לו דריווש המלך לעלמין חיי. קודם כל הם פונים אליו בכבוד, אבל הם באים ככה, כל מי שהיה שם באזור, באים אל המלך ביחד, כדי שהוא, צריך לזכור שדריווש היה מלך מאוד טרי וצעיר, זאת אומרת, הוא לא צעיר בגיל, אבל הוא רק הרגע נהיה מלך של כל העולם, והם מנהלים את כל העולם כבר הרבה שנים, אז השלטון הפקידים פה, כשמגיעים הרבה פקידים כאלה, ובאים ואומרים לו, שמה, ישבנו וחשבנו, וזה מה שנכון לעשות, אז מבחינת דריווש זה משהו מאוד רציני. זה לא משהו ש... זה לא משהו שמנפנפים בקלות. אז הם הגיעו כולה, אמרו לו, תשמע, המלך לעולמים תחיה, התייעתו כל שרכי מלכותך, מלכותה, סגניה ואחשדר פניה, הדבריה ופחבתה, לקיימה כיה מלכה, ולתקפה עשר, דיכל דיבאה באו, מן כל אלה ואנש, עד יומן תלתים, להן מנח מלכה, התרמה לגוב הריבתה. כלומר, התייעצו כל הממונים על המלכות, הסגנים, שזה שני הסגנים שהם לא דניאל, אבל הם לא אומרים לו שדניאל לא בסיפור, והחשדר פנים, היועצים והפחות, הפחות אמרנו זה המלכים המקומיים של, של העמים עצמם, לחוקק חוקת מלך ולחזק איסור, אשר כל מי שישאל שאלה מכל אלוה או אדם, עד 30 ימים, אלא ממך המלך, יושלח לבור האריות. זה משהו מאוד מוזר. אומרים, אנחנו רוצים עכשיו 30 יום, זה מה שהגיוני, 30 יום, לאף אדם בעולם, אסור לבקש שום דבר מאף אדם אחר, ואפילו לא מאלוה אחר, אלא מהמלך. ומי שלא יעשה זה, ישלח לבור האריות. למה שדריווש יקבל דבר כזה? למה להציע דבר כזה? זאת אומרת, הם רוצים לתפוס את דניאל, שהוא לא עושה משהו כמו שצריך, בסדר. אבל הצעה כזאת דריווש לא אמור לקבל. זה לא הגיוני. תחשבו קודם כל, מישהו נמצא בקוש, והוא רוצה עכשיו לקבל מחבר שלו את המעדר, להשיל אותו. הוא צריך ללכת עכשיו לפרס ומדי למלך, להגיד לו שיבקש ממנו את המעדר. ילד רוצה לבקש מאמא שלו כוס חלב, הוא צריך לעבור דרך המלך. אין לזה שום היגיון. ובטח לא מאלוה. זאת אומרת, מישהו רוצה לבקש גשם, או לבקש את זה מהמלך, מהמלך ייתן לו גשם. זאת אומרת, זה... ואם לא, אז לגובה הריות, זה משהו מאוד מאוד מוזר, מאוד לא הגיוני. אז מה בכל זאת אם כן הגיוני פה? עכשיו אנחנו נראה שהמלך מסכים אוטומטית, זאת אומרת, המלך בכלל לא מתנגד. מה שאמרו לו הוא עשה. זאת אומרת, הוא לא הגיוני. אז זה נראה שמה שקורה פה זה משהו הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, החשדרפנים האלה אמרו לדריווש, אתה פותח פה סוג חדש של מלוכה עולמית. עד היום, המלוכה העולמית הייתה משהו שהיה שם, בבבל. לאדם הפשוט לא היה שום משמעות לעובדה שיש מלוכה עולמית. כלום. הוא התנהל בדיוק כמו קודם, חוץ מזה שכנראה לא היה הרבה מלחמות בין עמים, כי זה משהו שהמלך היה שומע ממנו ומטפל. אבל הוא איבד את השדה שלו. והמלך, זה שיש מלך בבבל שהוא מלך המלכים, זה היה ראש הזהב, זה יש איזה כבוד, יש איזה... אתה יכול אולי להישבע בשמו. אין משמעות לזה. ודריווש רוצה עכשיו, בתור פרס ומדי, לעשות שהמלוכה מתערבת ועושה דברים, והיא מבצעת, ויש לה רצון, ואפשר לדבר איתה. אז, ולכן הוא שינה את התפקיד של כל החשדרפנים, שהם פתאום נהיו שליטים מקומיים, הם לא סתם משהו ייצוגי. ובתור שליטים מקומיים יש להם אנשים, ויש להם פקידים, ויש להם סמכויות, ויש להם תקציב. אז איך אנחנו מפעילים את המנגנון הזה, שהאזרח בקצה ידע, שהשתנה משהו. איך אנחנו גורמים שהאזרח בקצה ידע שהוא יכול לפנות אל המלך ולבקש משהו, אם יש בעיה. אם עכשיו, לא יודע, יש רעב באחת הארצות. אז אנשי הארץ הזאת יכולים לפנות לפקיד המקומי, שיפנה לאחשדרפן, שיפנה למלך, והוא יעביר אוכל ממקום שיש בו למקום שאין בו. הם יכולים לפתור בעיות. ומצד שני גם צריכים להכיר את זה, שלפעמים מפרסמים פשקבילים על הלוחות בשם המלך, וצריך לעשות מה שהוא אומר. זאת אומרת, יש צווים עכשיו שמתחילים לצאת. אז הוא אומר, תרשום כתב כזה, שהוא נועד לחזק את המלך, ככה רשי אומר. רשי אומר שלקיימה קיים מלכה, זה לחזק את המלכות החדשה הזאת, לחזק את הצורת מלכות החדשה הזאת, על ידי איסור. שהאיסור יגיד שאם אתה רוצה לבקש משהו ממישהו אחר, אני מניח שילד יכל לבקש ממש לו קוס חלב, אבל אם אתה רוצה לבקש את המעדר מהשכן שלך, אתה לא מבקש ממנו, אתה הולך לפקיד המקומי, בכל כפר יש פקיד מקומי, שאתה הולך לפקיד המקומי ואומר שאתה מבקש ממנו את המעדר של השכן שלך. והוא יגיד לשכן אם הוא מוכן ויטפל בזה. ככה כולם התרגלו למנגנון הפקידותי, זאת אומרת 30 יום הם מבקשים את כל הבקשות שלהם דרך המנגנון הפקידותי, הם התרגלו שאפשר לבקש מהמלכות מצד אחד, ומצד שני הם התרגלו שהמלכות מצווה וצריך לעשות, כי הוא עם המעדר עכשיו קיבל ציווי לתת את המעדר לשני. אז ככה כולם מתרגלים לכל המנגנון הזה, 30 יום. זאת אומרת, ומה עם האלוה? לבקש, יש דברים שלא, מבקש רפואה, יש מישהו חולה, מבקש רפואה, מה יעזור לו המלך? זה לא נכון. כי הם צריכים להכיר קודם כל שלמלכות יש הרבה יכולות שלא היה עד היום לאדם הפרטי. כמו שהמלכות יכולה להציל מדינה מרעב. פעם, הדרך היחידה להציל מדינה מרעב הייתה שיהיה גשם. אני צריך לבקש, כל אחד לבקש מהאליל המקומי את הגשם. אבל כאן יש פתרונות אחרים, אתה יכול לשנע אוכל ממדינה למדינה, כל העולם אצלך. אז למלך יש פתרונות ברמה של אלוה לפעמים. לכן הם חשבו שהם יש שם אלוהים הרבה פעמים. וחוץ מזה, במקום שאין לו פתרון, הוא יכול לבקש בשמך. זאת אומרת, אתה תבקש מהפקיד, והפקיד יבקש בשמך. מהאלוקים. זאת אומרת, הוא יפנה לאלוקים ויבקש, אבל עדיין זה יעבור דרכו. כל הבקשות יעברו דרכו. זה היה הרעיון. ולמה יזרק לגובה הרעיון דווקא? כדי להבהיר לאנשים, שאלמלא מורה של מלכות, יש את ראו חיים בלב. זאת אומרת, אם אתה לא מקיים את המנגנון הזה, שהמלכות מתערבת בכל דבר, ואכפת לה, ומבקשים ממנה, והיא מחליטה אם זה נכון או לא נכון, אז בסוף החזק גובר. אם אין מלכות, אז כל אחד מתגבר לפי היכולת. איך אני משיג את המעדר מהשכן שלי, אם אין מלך? בעזרת גרזן. זאת אומרת, אתה מכריח אותו לתת לך את המעדר, כי אתה יותר חזק, ואם לא, אז אין לך שיהיה יכולת. אז ככה צריך לדעת שהשתי אפשרות זה או מלכות מסודרת שמבקשה הכל עובר דרכה, או גובה ראיות. זה שתי האפשרויות. כן, ולכן המלך מסכים לזה, כי יש היגיון במה שהם אומרים. זה אמנם מאוד גרנדיוזי, כמו שהיה נהוג בימים ההם, כמו הפסל של נבוכדנצר, אבל זה מעביר מסר חשוב. פסוק ת' כען מלכה תקים עשרה ותרשום כתבה דילה להשניה כדת מדי ופרס דילות תעד. כלומר אתה המלך עכשיו תעמיד עשר ותקבע בכתב שלא ניתן יהיה לשינוי כי חוק מדי ופרס ולא יעבור. כאן מתחיל הסיפור הזה של דתי מדי ופרס ולא יעבור, שזה בעצמו עיקרון חשוב של פרס ומדי, כיוון שפרס ומדי יש להם רצון פתאום. פתאום למלכות יש רצון, וזה משנה מה הרצון ומאיפה בא הרצון. אמן יכול לייצר את הרצון הזה, הוא מחליט. מרדכי יכול לייצר את הרצון הזה. מי החליט? פה ה-120 החשדרפנים מייצרים את הרצון. הם מחליטים מה יהיה רצון המלכות. אז במלכות כזאת, החייב שמה שהמלכות החליטה יקרה. כי יש לך המון אנשים בעולם, כל אחד יכול לנסות להשפיע. יש לו חבר קרוב בבית המלוכה, הוא ינסה להשפיע מפה, ינסה להשפיע משם. בסוף המלך מנסה לקבל את ההחלטה הכי נכונה לכל העולם. אז אם המלך קיבל החלטה שלפי דעתו היא נכונה לכל העולם, אז הוא רושם אותה ומפרסם אותו הרגע, הוא בעצמו לא יכול לשנות אותה כי ברור שיהיה עליו לחצים. אם הרצון שלו קבוע, ברור שעכשיו יתחילו ללחוץ עליו לשנות את זה, כל מיני בעלי אינטרסים. אז זהו, הוא לא יכול. מרגע שהוא חשב וכתב ופרסם, יותר אין יכולת לשנות, אין לחצים. אין במדינה הזאת לחצים, חוץ מאשר כדי לייצר משהו מראש, אבל לגבי משהו שהמלך החליט, כבר אין יותר לחצים. זה לא יכול להשתנות, גם המלך בעצמו לא יכול לשנות. בהמשך נראה, זה מאוד חשוב בסיפור שלנו. כמובן, הסיפור פה, הסיפור של המן ומרדכי, הולך צעד אחרי צעד על הסיפור הזה. כן, יש כאן קבלת החלטה, כמו אצל המן שגידלו אותו וציוו להשתחוות לו, יש גם פה קבלת החלטה מאוד לא הגיונית, שנוגדת סעיף בדת, ולכן פה מרדכי לא מקבל את זה, ופה דניאל לא מקבל את זה. פסוק י' כל קובל דנה, מלכה דריווש, ושם כתבה ועשרה. כלומר, מול כל זה, המלך דריווש קבע את הכתב העשר. מול כל זה, זאת אומרת, עומדים מולו 122 אנשים שמבינים במלוכה פה, ושיש להם הרבה ניסיון, ואומרים לו את זה, ומסבירים לו את ההיגיון, אז הוא רשם. רשם את הכתב העשר, חתם בחותמת המלך, ומאותו רגע, 30 יום, אסור לבקש שום דבר מאף אחד חוץ מאשר דרך הפקידות המלכותית. ודניאל, כדי ידד ירשים כתבה, א' ויתה, וחווין פתיחן לבעיליתה, נגד ירושלם, וזמנין תלתה ביומה וברך על ברכו היא, ומצלה ומודה קודם אלהה, כל קובל דיעבה עבד מן קדמת דנה, כלומר ודניאל, כאשר ידע שנקבע הכתב, שקבעו את האיסר הזה, נכנס לביתו, וחלונות פתוחים לו בעלייתו מול ירושלים, ושלושה זמנים ביום הוא קורא על ברכיו, ומתפלל ומודה לפני אלוקיו, כנגד מה שהוא עושה מלפני כן. דניאל היה מתפלל שלוש תפילות ביום, יש לו סדר מסודר לתפילה הזו, ומפה הגמרא לומדת חלק מהלכות תפילה, אנחנו לפני כנסת הגדולה, עוד לא קבעו את התפילה כחובה, בטח לא שלוש פעמים ביום, אבל דניאל עושה את זה. עכשיו למה זה חשוב? הרי הם יכלו בקלות לקבוע משהו לגבי שבת, שאסור לשמור שבת, או או לצום ביום כיפור, אני לא יודע מה, או לאכול, שחייבים לאכול משהו לא קשר. הם לא עשו את זה, למה? כי אם הם היו קובעים משהו כזה, היה, כל היהודים היו בבעיה. הם לא רצו לפגוע ביהודים, הם רצו לפגוע בדניאל. אז דניאל, מה מיוחד בו בדת האלוקים שלו, שלא מיוחד בשאר היהודים? שהוא מתפלל שלוש פעמים ביום, הוא מקפיד על, על המנהג הזה שעוד לא נקבע, אבל עוד שנייה ייקבע כהלכה. ולכן, כיוון שהם ידעו שדניאל עושה את זה, ושאר היהודים לא, א', ב', מאוד קל להתפלל בלי שיראו שאתה מפר את צו המלך. אין בעיה. בוא נגיד שאסור יותר להתפלל עכשיו. אז אתה עומד מול הלוח מודעות, וממלמל משהו, אפילו לא רואים מהשפתיים שהן זזות. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להוכיח שהתפללת עכשיו. אולי אתה סתם מדבר על עצמך. אולי לא ביקשת כלום מהקדוש ברוך הוא, רק אמרת שהוא גדול, גיבור ונורא. אף אחד לא יודע מה אתה עושה שם. אז סתם יהודי לא היה נופל פה. ודניאל, כן. וכאן השאלה, למה? כן, שואל המלבים, למה דניאל נופל פה? זה אין, אין, אין חובה למסור את הנפש על זה. זה תפילה, זה, זה מנהג. אז זה היה קיים מנהג. אפילו לא הלכה. הוא לא היה צריך למסור את הנפש, ובטח לא לעשות את זה בפומבי. הוא שמע ש, שקבעו את הצו, ושאסור יותר להתפלל. הוא נכנס לבית שלו, עלה לעלייה שלו, שיש לה חלונות פתוחים לכיוון ירושלים, כמו שהוא עושה תמיד, וכולם יכולים לראות אותו מהחלונות האלה, והוא קורא על ברכיו, זה לא שהוא עומד ככה ואף אחד לא יכול להוכיח שהוא יתפלל, הוא קורא על ברכיו, הוא מראה שהוא עושה את זה, ומתפלל, כמו שהוא היה עושה תמיד, בלי שום שינוי, אפילו שהוא יודע שכתבו את הכתב. על מה הוא עושה את הנפש? בשביל מה? כן, ורואים שהם ידעו שזה יקרה. זאת אומרת, הם בנו את הם בנו את הצו בהנחה שזה מה שיקרה, זאת אומרת שהוא ישמע את הצו, הוא ילך יתפלל למרות זאת בצורה שאפשר לראות אותו. הם הבינו שזה מה שיקרות, למה? זה הרי לא הגיוני, הוא יכול בקלות כל כך רבה להתפלל בלי שידעו שהוא יתפלל. אז זה נראה שדניאל מוסר פה את הנפש. כמו חנניה, מישאל ועזריה שם. אבל חנניה, מישאל ועזריה לא השתחוו לצלם. כל שאר היהודים מה עשו? אומרת הגמרא, כן השתחוו לצלם, אבל הם ידעו שזה רק אנדרטי, ושהם עושים רק כאילו, ויש להם פלפולים. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם לפנים, גם אני אעשה לכם לפנים, אז הוא הפחיל אותם עם גזרת המן. אבל היהודים ידעו להסתדר, אבל חנניה, מישאל ועזריה לא הסכימו להסתדר. וככה גם דניאל. זאת אומרת, יש כאן צד של, 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 של שעת השמד. סתם ככה צריך למסור את הנפש, רק על גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. אבל בשעת השמד צריך למסור את הנפש על כל דבר, אפילו על מנהג. זה ההלכה. ופה זה שעת השמד מבחינת דניאל. דניאל אומר, אני מבחינתי, זה שעת שמד. עכשיו למה? הרי לא גזרו על הדת. גזרו עם סיבות הגיוניות. לכן שאר היהודים לא היו נופלים פה. אלא שדניאל אומר, צריך ללמד את כל היהודים מה עושים. הוא יודע שזה נגדו. הוא יודע שלמרות שהגזרה הזאת מנוסחת בצורה הגיונית, היא בעצם נועדה נגדו. והיא נועדה שהוא לא יתפלל. והוא רוצה ללמד את כל היהודים בכל הדורות, שיהודי, כמה שהוא נאמן וכמה שהכל, הוא לא מקיים שום דבר שסותר את הדת שלו, אם באו לסתור את הדת שלו. אפילו אם זה רק מנהג. כולם צריכים ללמוד את זה. ואיך הם ילמדו את זה? אני לא חושב שדניאל התכוון שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מהעריות. הוא שיער שיוכלו אותו עריות. וזה התפרסם בכל העולם, וכולם ידעו שדניאל הלך ולמרות האיסור התפלל ואכלו אותו עריות, וכולם נשמעו מזה, כי הוא כמעט משנה למלך, וכן, כמו שאני לא יודע אם מרדכי ידע שהוא ינצל בכל השלבים, אבל הוא עשה את מה שצריך. עכשיו יותר מזה, יש בגזרה הזו מעט מן העבודה זרה. בזה שאמרו שאת בקשה של מבקשים מאלוקים, יבקשו מהמלך, אז המלך עושה את עצמו קצת עבודה זרה, שהוא נותן לעצמו את היכולות של אל, וככה הם קצת התייחסו אל עצמם המלכים האלה, ולכן דניאל לא מוכן לקבל את זה גם. למרות שתמיד אתה יכול לתת פלפול פה ולצאת מזה בסדר, אבל דניאל לא רוצה לקבל את זה. דניאל אומר, אם זה הגזרה, אנחנו נעשה את זה בפרהסיה מול כולם, נתפלל ויהיה מה שיהיה. והם ידעו שהוא יעשה את זה. עדיין, פסוק י' ב', עדיין גבריה ילך הרגישו, והשכחו לדניאל באה ומתחנן קדם אליהם. כלומר, אז האנשים האלה התאספו, ומצאו את דניאל מבקש ומתחנן לפני אלוקיו. אתם ידעו לחכות לזמן הנכון, ולהגיע, ולראות אותו מתפלל, זה לא היה כל כך קשה, הם באו אליו בשחרית, כמו שנראה תכף, ישר בשחרית, ראו אותו מתפלל, והלכו לספר למלך. בדיין, קריבו ואמרים קודם מלכה, על אסר מלכה, כן? עכשיו, היה להם בעיה משפטית פה, כאן. היה אפשר להוציא את דניאל מזה משפטית. זה לא כל כך ברור שמה שמבקש מהקדוש ברוך הוא, זה גם היה בתוך בתוך האיסור הזה. ולכן הם קודם כל, לפני שמדברים ממש על דניאל, הם קודם כל מבררים עם המלך שבאמת כולם מסכימים שמה שהם יגידו לו תכף זה אסור. אז הם מבררים לגבי האיסור. הלא אסר השם, דיקול אנש דיו, אמין כל אלה ואנש, עד יומין תלתין, להן מנח מלכה, יתרמה לגובר יבטה. ענה מלכה ואמר, יציבה מלתה, כדת מדי ופרס, היא לא תעד. כלומר, אז באו ואמרו לפני המלך, על אסר המלך. הלא אסר כתבת של כל אדם שיבקש מכל אלוה ואדם עד 30 ימים, אם לא ממך המלך, יושלח לבור העריות. ענה המלך ואמר, נכון הדבר, כחוק מדי ופרס שלא יעבור. מה הם ניסו לברר פה? אם אנחנו משווים, זה כתוב פה כמעט בדיוק מה שהיה כתוב שהם הציעו לו לכתוב את זה. ממש אותה מילים, שתי מילים שונות. אחד, כשהם הציעו, הם אמרו, דיקול דיבאה באו מן כל אלה ואנש, וכאן הם אמרו די יבאה מן כל אלה ואנש ולא באו. זאת אומרת שם אמרו כל מי שיבקש בקשה מכל אלוה ואדם, ופה אמרו כל מי שיבקש מכל אלוה ואדם. והדבר השני ששם כתוב כל די יבאה באו, וכאן כתוב כל אנש די יבאה מן כל אלה ואנש. זאת אומרת כאן נוסיף את המילה אנש, אדם. כל אדם שיבקש, ולא סתם כל מי שיבקש. מה הם הרוויחו בזה? הם אמרו, אפשרות אחת להציל אותו תהיה שהוא לא ביקש בקשה. הוא מתפלל, אבל הוא לא מבקש בקשה מסוימת. אין כאן בקשה מסוימת, הוא פשוט משבח את הקדוש ברוך הוא, הוא מודה לו, אז אולי זה לא נחשב. זה לא בקשה שאפשר לבקש מהמלך. זה בקשות, לא יודע, רפאינו, זה בקשות מסודרות. אז אמרו, בוא נסכם שכל מי שיבאה, כל מי שביקש משהו, בלי קשר לשאלה אם זה בקשה מסוימת, אז הוא צריך להיזרק לגובה הרעיון. לכן הם מתקנים פה את זה. ודבר שני, שדניאל הוא שר, לא בטוח, הרי כל הנקודה הייתה שכל האנשים פרטיים במלכות יכירו את כל המנגנון המלכותי. אבל דניאל הוא חלק מהמנגנון המלכותי. מי אמר שהגזרה גם עליו? הוא לא צריך לבקש מהמלך, הוא המנגנון המלכותי בעצמו. הוא זה שנותן את האישור בסוף, הרי הוא לא צריך ללכת לדריווש כל פעם, יש לו את החותמת המלך מן הסתם אצלו. אז מי אמר שהוא גם צריך לבקש? לכן אמרו, די כל אנש דיווה, כל אדם, בלי, שלא נעשה דיוקים. והמלך לא יודע שהם שמים לו פה פח, אז הוא עונה, נכון, ככה זה היה, כמו בתי מדעי פרס, שלא יעבור. אחרי שהוא סיכם איתם את זה, ודיין, אנו ואמרין קודם מלכה, די דניאל, די מנבני גלותה די יהוד, לא שם הלך מלכתיהם, ועל עשרה דירשם, וזמנים תלתה ביומה, באי באותה. אז ענו ואמרו לפני המלך, אשר דניאל שמבני גלות יהודה, לא מתחשב ברצון המלך, ולא באיסר שכתבת, ושלושה מועדים ביום, מבקש בקשותיו. ככה אמרו לו. עכשיו, למה הם אומרים שדניאל הוא מבני גלות יהודה? כולם מכירים שם את דניאל, הוא אחראי עליהם, והוא סוג של משנה למלך. זאת אומרת, לא צריך לציין מי זה דניאל. אבל חשוב להם להגיד שהוא מבני גלות יהודה. למה? כי הם אומרים, תסתכל מה קרה שם. הוא קורא על ברכיו ומתפלל, וחלונות פתוחים לו לכיוון ירושלים. מה הוא מבקש, דניאל? הוא מבקש שיבנו את ירושלים, נכון? זה ברור. מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? שיחזיר, שיבנו את בית המקדש ואת ירושלים. אז בקשה כזאת אתה לא יכול להגיד שהוא לא יכול לבקש ממך. יכל ללכת אליך דריווש ולבקש שתבנה את ירושלים, תבנה את בית המקדש. זה לא, הוא לא ביקש שיחיו מתים, והוא לא ביקש גשם, הוא ביקש שיבנו עיר, אתה יכול לעשות את זה. ואומר המלבין, שאומר אברבנאל, אני לא ראיתי את אברבנאל בפנים, אין לי את אברבנאל דניאל, אבל ככה המלבין אומר, שאברבנאל אומר שזה בסיס להצהרת כורש. זאת אומרת, הפוך על הפוך, מכאן יצא הצהרת כורש. כי המלך פתאום מבין, יש לנו כאן תהליך עד שנגיע לשם, אבל המלך מבין בין השאר, שדניאל מבקש כל יום, 3 פעמים ביום, שיבנו את ירושלים ובית המקדש. ושהיה מצופה מדניאל לבקש את זה מהמלך, ושהמלך יעשה את זה. ואז המלך צריך לשאול את עצמו, רגע, למה הוא לא מבקש את זה ממני? אני באמת יכול לעשות את זה. ואז שנה אחרי המקרה הזה, כורש מצהיר שאפשר לחזור לירושלים ולבנות בית המקדש. כי באמת הממשלה יכולה לעשות את זה. אז צריך להצהיר שאפשר. זאת אומרת, יוצא שהם הובילו כאן קו מסוים כדי להפיל את דניאל, אבל בעצם מאחורי זה הם הובילו את הצהרת כורש. שיוצא דווקא מזה. כן, לכן הם מציינים שהוא בני גלות יהודה. זה מה שאכפת לו, גלות יהודה אכפת לו. ואחר הוא לא מתחשב ברצון המלך ולא בעשיו, שלוש מועדים ביום הוא מבקש לבקש אותה. למה אומרים שזה 3 פעמים ביום? כי אומרים לו, אתה לא מאמין לנו, פשוט תחכה ותראה. אמר, המלך לא חייב להאמין למה שאומרים, הם ראו, והוא אומר, אני לא מאמין לכם. אבל תחכה ותראה, עוד, אנחנו נגיד לך מתי הזמן, שקיע, והוא יתפלל עוד פעם. אז עדיין מלכה כדימילתה שמה, סגי באש אלוהי, ועל דניאל סמבל לשזבותי, ועד מעלה שמשה ומשתדר להצלותי. כלומר, אז המלך, כאשר שמע את הדבר, רע עליו מאוד, ועל דניאל סמבל, זו מילה לא ברורה, סמבל להצילו, ועד בו השמש היה נאבק להצילו. כן, המלך שמע את זה, הוא בשום אופן לא התכוון שזה יגיע לשם, הם עשו לו, חפרו לו בור. זאת אומרת, זה לא שהמלך כעס על דניאל, בכלל לא, לא היה לו שום בעיה עם זה שדניאל מבקש, זה לא בשבילו, בכלל לא התכוון אליו. אז הוא מאוד כעס על זה, והוא התחיל לחפש דרכים להציל אותו. עכשיו, הפסוק כאן משתמש בשתי מילים שונות להצלה, לשזבותי ואחרי זה להצלותי. לשזבותי זה המילה הרמית, להציל זה לשזים, אבל להצלותי זה מילה בעברית, זה בא מעברית, להציל. הרמית משתמשת בה כשאין לה עוד מילה, צריכה מילה נרדפת לשזיב, אז זאת אומרת, יש כאן שני סוגים של הצלה שונים. כי השלב הראשון הוא ניסה להציל אותו בלהגיד שזה בכלל לא, זה לא, לא, לא מאמין להם, הוא לא מקבל את זה, אבל כשהם הוכיחו לו שזה כן קורה, עד מעלה שמשה כשהגיע ביאת השמש, ואז דניאל שוב מול כולם מתפלל, אז הוא כבר לא יכול להגיד שהוא לא מאמין להם, הוא אומר לו, זה 3 פעמים ביום. לכן הם נתנו לו את הזמן, עד בוא השמש, הם נתנו לו את הזמן לדריווש, לנסות את כל הפלפולים המשפטיים שלו, כי עוד שנייה עוד פעם ירד על הברכיים, ולא יהיה איך לצאת מזה. אבל אחרי זה, אז הרב משתדר להצלותי, זאת אומרת, טוב, אז זה נכון שהוא השתחווה, אבל עכשיו הוא מחפש כבר פלפולים משפטיים, שאולי על דניאל זה לא נחשב, ואולי בקשות כאלה זה לא נחשב, זאת אומרת, אז המלך המשיך לחפש איך להציל אותו בכל זאת. ואז בדיין גובריה ילך, הרגישו על מלכה ואמרין, למלכה, דה מלכה, דידת למדי ופרס די כל עשר וקיים די מלכה יהקים, לא להשנאי. אז בשקיעה שכבר הוא מנסה עכשיו לעשות מפולים משפטיים, הוא לא רק לא מאמין להם, הם התאספו על המלך כולם, ואמרו למלך, דה המלך שיש חוק למדי ופרס, שכל איסור וחוק שהמלך מחוקק לא יעבור. כתוב 4 פעמים המלך בפסוק הזה. כי הם בעצם רומזים לו, אתה לא תמשיך להיות מלך אם אתה הולך בדרך הזו. זאת אומרת, יש חוק, כל איסור שהמלך מחוקק לא יעבור, ואם אתה עכשיו מנסה לעשות כאן פלפולים משפטיים, אז אתה כבר לא תהיה מלך. זה מה שהם מבהירים לו חד משמעית, זאת אומרת, אתה לא, אין לאן ללכת. לא, נתנו לך עד בוא השמש, כי ידענו שתהיה הוכחה עוד רגע, אבל עכשיו אתה מנסה להציל אותו למרות זאת, אז תדע שזה כבר לא ייגמר טוב. בדיין, מלכה אמר, והייתי הוא לדניאל, ורמו לגובה די אריבתה. ענה מלכה ואמר לדניאל, אלהך דיאנט פלח לבית דירה, ויש זבינך. כלומר, אז המלך אמר, והביאו את דניאל, והשליחו לבור של האריות. ענה המלך ואמר לדניאל, אלוקיך שאתה עובד אותו תמיד, הוא יצילך. זאת אומרת, אין למלך יותר איך להציל אותו, כי אז הוא מאבד את המלכות של עצמו. הביא את דניאל, ומי שזרק אותו, מי שזרק לגובה האריות, והוא אמר לדניאל, כנראה לפני זה, שאלוקים שלך, שאתה עובד אותו באופן תדיר, הוא יציל אותך. כן, רואים שזה חשוב לראות הסיפור הזה, שזה תדיר, שדניאל עושה את זה 3 פעמים ביום, כי הוא מציין את זה גם שהוא ניצל, הוא גם מציין את זה, שאתה עובד אותו תדיר. למה זה חשוב? ראינו את זה בתפילת שלמה, ששלמה אומר בסוף התפילה שלו, שהוא מבקש שהתפילות יתקבלו בבית המקדש, כמו שדניאל עושה, שמתפעל לכיוון בית המקדש, הוא אומר, ביהו דברי אלה שהתחננתי פני השם אלוקנו, קרובים אל השם אלוקנו יומם ולילה, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל, דבר יום ביומו. כן, זה יומם ולילה, דבר יום ביומו. זאת אומרת, זה שלפעמים אתה מבקש ממי, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לך בן ויש לך בן, זה משהו אחד. זה משהו רחוק, אתה מבקש פעם אחת ובסוף זה קורה, אבל כשאנחנו מתפעלים 3 תפילות ביום, אנחנו בעצם אומרים שאנחנו מצפים שהתפילה תתקיים מהבוקר עד הצהריים. זאת אומרת, בצהריים אני כבר אתפלל עוד פעם. ואז אני גם לא רק אתפלל, אני גם מודה. גם אצל דניאל פה כתוב שהוא גם מתפלל, מבקש וגם מודה. זאת אומרת, אני גם מבקש ואני גם מודה על מה שכבר קיבלתי. זאת אומרת, אני מצפה שהדיבור עם הקדוש ברוך הוא יהיה רציף. זאת אומרת, אני מבקש עכשיו לגבי השעות הקרובות, ועוד כמה שעות אני יודע על זה שקיבלתי. אני מבקש כל הזמן. אז אומר המלך לדניאל, זה לא סתם אליל כזה שמבקשים ממנו, שיש איזה צרה באים לבקש ממנו. זה מישהו שאתה מקבל ממנו כל הזמן מה שאתה מבקש ממנו. אז הוא יכול להציל אותך אולי גם מהעריות. זאת אומרת, זה, גם אם מקרה שקורה לך מהרגע לרגע, הוא יכול להציל אותך, כי יש כאן השגחה מאוד קבועה, יש כאן מישהו שמסתכל עליך כל הזמן. אז אולי הוא יכול להציל אותך. והייתת אבן חדה, בסומת על פום גובה, וחתמי מלכה בעזקתה ובעזקת רב רבנו היא, גילו תשנה צבו בדניאל. כלומר, הובאה אבן אחת, והוסמה על פי הבור, וחתמה המלך בחותמו, וחותם שריו, שלא ישתנה הרצון בדניאל. אגב, המדרש אומר שהאבן הזאת הגיעה מארץ ישראל. כי בבבל אין אבנים, ריבונים שם את הכל מלבנים, מחמר. אז מאיפה הגיע פתאום אבן ששמו על פי הבור? הגיע מארץ ישראל. איזה אבן זאת? זאת האבן של יעקב, שנמצאת על הבאר, זה לא סתם האבן הזאת, כן? זה האבן של עם ישראל, שהוא מלכות האבן, האבן של לוחות אבנים, שמים אבן. למה שמים אבן על פי הבור? עוד לפני הנמשל, בגלל שלא ישתנה צבו בדניאל, שלא ישתנה הרצון בדניאל. המלך רוצה אבן, כי הוא אומר, להציל מהעריות זה דבר אחד. אם ככה אומרים המפרשים, אומר אלשך אני חושב, שלהציל מהאריות זה קל. כי הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את האריה בששת ימים בראשית, הוא אמר, ובו אתה לא נוגע, ובו אתה לא נוגע, ובו אתה לא נוגע. על סמך זה בנות יכולת הטריפה של האריה. שבדניאל אם הוא לא נוגע. אז זה לא קשה. אבל בן אדם יש לו בחירה חופשית, והקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה חופשית. אם עכשיו יבוא בן אדם ויזרוק אבן על דניאל, אז הוא כן ימות. ראינו את זה גם בכבשן האש, הם אמרו שהקדוש ברוך הוא יכול להציל אותנו מכבשן האש, וגם ידך המלך יוצא, מערבותה, שהמלך יש לו בחירה חופשית. ולכן אפילו אם להציל מכבשן האש, זה קל להגיד לאש שהיא לא שורפת אנשים מסוימים בזמנים מסוימים. אבל המלך יכול, יש לו בחירה חופשית. אז לכן קודם כל צריך אבן למעלה, שאף אחד לא יהרוג את דניאל בצומים בחוץ, והשרים רוצים את האבן כדי שלא יהיה, נגיד, יזרקו המון בשר לתוך הבור, והראיות יתעסקו עם הבשר ולא עם דניאל. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים לשנות את הרצון, אבל קודם כל שמו שם אבן, שמו חותמת של המלך, חותמת של השרים, ככה שאי אפשר להוציא את האבן בלי שכולם מסכימים. עדיין, אזל מלכה להיכלה, ובת תיבת ודחבן לו הנעל קדמוהי ושינתה נדת אלוהי. כלומר, אז הלך המלך להיכלו, ואולן בצום, וכלי זמר לא הובאו לפניו, ושנתו נדדה עליו. לא יכל לישון, לא יכל לאכול, רק חיכה שהלילה הזה ייגמר, והוא יוכל להוציא משנה דניאל. אחרי שהוא זורק אותו לבור, הוא נמצא שם מספיק זמן, אז שאלו הוציא אותו אם הוא חי. הוא כבר זרקו אותו לבור האריות. בדיין מלכה, בשפרפרה יקום בנגהה, ובהתבהלה לגובד יריבתה הזאת. כלומר, אז המלך שהתחיל האור קם בנוגה, כלומר, שרק התחיל האור קצת, ובהלה לבור האריות הלך. הוא ממש חיכה לרגע, בשנייה שהיה קצת אור בחלון, הוא ישר הלך. וכמקרבה לגובה, לדניאל בקל עציב זעיק. אני מלכה ואמר לדניאל, דניאל עבד אל החיה, אל הח דיאנט פלח לבית הדירה, היחלה שזבותך מן הריבתה. כלומר, כשקרב לבור, בקול עצוב הוא צעק, ענה המלך ואמר לדניאל, דניאל עובד האל החי, אלוקיך שעבדת תמיד מסוגל היה להצלחה מן העריות. כן, הוא זעק כתוב, הוא זעק כי זעקה, הכוונה שזה לא כלפי מישהו, זעקה זה פשוט זועק. אתה לא חושב שמישהו שומע אותך, אתה פשוט צועק, אז הוא שיער שדניאל כבר לא שומע אותה, אבל הוא זעק. אז הוא אמר לו, אתה עובד אותו תמיד, והוא אל חי, אז הוא היה יכול להציל אותך מהלות, הוא לא היה יכול, הוא ודאי רוצה, אבל הוא יכל. עדיין, דניאל עם מלכה מליל, מלכה לילמין חיי. אז דניאל עם המלך דיבר, המלך לעולמים חיי, אלהי שלח מלאכים, וסגר פום הריבתה, ולא חבלוני. כל קובל די קדמו היא זכו השתכחת לי, ואף קדמך מלכה חבולה לא עבדת. כלומר, אלוקי שלח מלאכו, וסגר פה העריות ולא השחיתוני. כנגד מה שלפניו צדקה נמצאה לי, ואף לפניך המלך קלקול לא עשיתי. קודם כל נשלח לפה מלאך וסגר את פה העריות. והם לא יכלו להשחית אותי. שמדרשים מבהילים על האריה העליון ששואג וכל העריות מתכווצים מהשאגה הזאת ולא יכולים לעשות שום דבר לדניאל. אז הוא אומר, יש מלאך שסגר, כמו שהיה בכבשן האש, מלאך שם, שם היו ארבעה, היה מלאך יחד איתם, וזה בגלל שהיה לי זכות לפניו. זאת אומרת, זה לא היה חייב לקרות, היה יכול להיות שהם יוכלו אותי, אבל היה לי זכות לפניו. וגם לפניך המלך לא עשיתי שום דבר רע, בעצם לא עברתי על משהו שזה לא, זה היה בסדר מה שעשיתי גם כלפיך המלך, כי אנחנו מחויבים גם להיות בסדר עם המלכים שאנחנו נמצאים אצלם, כל עוד הם בסדר. בדיין, מלכה שגית תאב אלוהי, ודניאל אמר להנסקה מן גובה, והוסק דניאל מנגובה, וכל חווה לא השתכח בה, דהימין באלה. כלומר, אז למלך הוא טוב מאוד, וציווה לדניאל שיעלו מן הבור, והוא עלה דניאל מן הבור, וכל השחתה לא נמצאה בו, אשר האמין באלוקיו. כן? זאת אומרת, המלך שמח מאוד, ציווה להעלות דניאל מן הבור, אי אפשר להעלות דניאל מן הבור בלי ציווי מלכותי, כמו שאי אפשר היה לצאת מהכבשן בלי ציווי, ולא היה בו שום חבלה, כמו אז עם הכבשן, כי הוא האמין באלוקיו. שזה הזכות שלו, שהוא האמין באלוקיו. זאת אומרת, זה מה שדניאל מעביר לכל הדורות הלאה. אתם צריכים להאמין בהשם, לעשות את מה שהוא אומר, והמלך יצטרך להסתדר עם זה. ואמר מלכה, והייתי וגובריה ילך, ויאכלו קורצו הידי דניאל, ולגובר יבטה רמו אינון בנהון ונשרון, ולומתו להרעית גובה עד ישליטו באון הריבטה, וכל גרמיון עדיקו. כלומר, בציבה המלך, והביאו את האנשים האלו, שהלשינו על דניאל, ולבור העריות השליחו אותם בניהם ונשיהם, ולא הגיעו לקרקעית הבורת שמשלו בהם העריות וכל עצמותיהם תחנו שוב, זה ממש דומה לאמן, שתולים גם את הבנים שלו, שיש דעות גם שם יהיו קטנים. אז כאן הוא כנראה עשה את זה כי הוא פשוט התעצבן עליהם, זאת אומרת, למה המלך זרק אותם לגובה העריות? אני התעצבן עליהם, המדרש אומר שהם אמרו שכנראה העריות לא היו רעבים, זאת אומרת, הם לא רעבים, אז ננסה. אז זרקו אותם ואכלו אותם. אבל לא מספיק מבואר פה, למה זרקו אותם, ואת האנשים שלהם, את הבנים שלהם, בכבשן האש זה לא קרה. לא זרקו את מי שלשין עליהם. אז כנראה הוא התעצבן, אבל זה שייך לנמשל, הסיפור הזה. בשביל הנמשל צריך את זה. בכל אופן, בדיין, דריווש מלכה כתב לכל הממיה ומיה ולשניה לדיירים בכל הרע, שלמחו נשגה. אז דריווש המלך כותב, מכתב, לכל העמים, האומות והלשונות, השגרים בכל הארץ, שלומכם יגדל, כן, שלומכם נשגה, הכוונה שהוא לא הולך עכשיו לצוות איזה צו שממעיט להם את השלום, איזה מס חדש, משהו, אלא הוא פשוט בא לספר להם, להגיד להם עיקרון. מן קודמי שימתם, די בכל שלטן מלכותי להבון זיין ודחלין מן קודם אל ההדי דניאל, דיו אל החיה וקיים לאלמין, ומלכותי די לא תתחבל ושלטני עד סופה. כלומר, מלפני יוצא הצו, שבכל ממשל מלכותי יהיו חרדים ויראים מלפני אלוקיו של דניאל, אשר הוא אל חי ועומד לעולמים, ומלכותו לא תשחט וממשלתו עד עולם. זה יוצא צו מלכותי כזה. זה הרבה יותר ממה שנבוכדנצר כתב. נבוכדנצר כתב את הסיפור, סיפר מה קרה איתו ואמר, תראו שהקדוש ברוך הוא גדול, והוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, והוא שולט לעולמים. פה הוא מוציא צו מלכותי, שאסור להגיד, שצריך לפחד ולחרד מהאלוקים של דניאל, ושהוא אלוקים חי וקיים לעולמים, והמלכות שלו תתחבא, כל זה בנוי על מה שקרה לדניאל, שנשאר חי וקיים ולא נכבל, ושולטני עד סופה, זה קשור לאור, שהוא הגיע באור, זאת אומרת, עד סוף הימים יהיה השלטון של הקדוש ברוך הוא, משזיר ומציל ועבד עתין ותמהין בשמיהו והראה, משזיר לדניאל מן יד הרייבתה, ומציל ומושיע ועושה אותות ומופתים בשמיים ובארץ, ושתבציל לדניאל מיד הרעיות. מה זה בשמיים ובארץ? היכול אומר בשמיים, הוא עשה את האות הזה, את המופת הזה, יש כאן נס, וזה אות למה שיקרה בארץ אחר כך, שהקדוש ברוך הוא גם יציל את עם ישראל לכל אורך הגלות מכל מי שיוצא לפגוע בהם. ודניאל דנה הצלח ממלכות דריווש ומלכות כורש פרסה, דניאל זה הצלח ממלכות דריווש ומלכות כורש הפרסי, שזה כמו שראינו שם בכבשן האש, אחרי זה הם נשארו בתפקיד שלהם, גם פה הוא נשאר בתפקיד שלו, וזה חשוב לומר את זה, שלמרות שהמלך התנקל אליו לכאורה, ורק בנס הוא נשאר חי, הוא בכל זאת נשאר שם. אין ליהודים לאן ללכת. זה לא שהם יכולים להגיד, טוב, נמאס לי, אתם פוגעים בי, אז אני הולך חזרה לארץ ישראל. אין להם לאן ללכת, הם נשארים שם, בתוך הגויים שרוצים להרוג אותם, וצריכים להמשיך להצליח שם. זה הגורל היהודי. עכשיו, אז כמובן שזה עשה הרבה רעש, קידם מאוד את ההכרה בקדוש ברוך הוא בעולם, וקידם מאוד את בניין בית המקדש, את הצהרת כורש. אנחנו נראה אחרי זה אצל דריווש השני, שהוא ממש דואג שישלחו קורבנות בשמו, ושיתפללו לשם שהמלך יהיה חי, שהבנים שלו יהיו חיים. זאת אומרת שהם כבר מכירים שהקדוש ברוך הוא זה ששולט, המלכים של פרס ומדי, ולכן הם ירצו לבנות לבית המקדש. אז האירוע הזה הוא ממש הקדמה להצהרת כורש, שבא לכל היותר שנה אחריו, זה יכול להיות הרבה פחות משנה, זה יכול להיות כמה חודשים אחר כך. וזה מכין גם את כל האומות לקבל את הצהרת כורש, כי כולם מקבלים לידיים שלהם. עכשיו צריך גם לזכור שהם רגע אחרי חודש שהם מבקשים רק מהמלך דברים, או בתוך החודש הזה. זאת אומרת, המלך אומר רק ממני מבקשים דברים, ותוך כדי החודש הוא שולח איגרת, שהאלוקים של דניאל הוא זה שיכול לעשות הכל, והוא הוא חי וקיים לעולמים. זאת אומרת, בעצם יוצא שכל החודש הזה הוא הכנה להכיר את הקדוש ברוך הוא. בעצם נמשל על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מבחינת הנמשל, אז אמרנו שבו והראיות זה הרצון של העמים להרוג אותנו במשך כל שנות הגלות, ויש כאן משל כשהוא הבטחה לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא יציל אותם. זאת אומרת, שלמרות שאתם נמצא בתוך כל הרשעים האלה שרוצים להרוג אותנו כל הזמן, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו משם, שזה מה שכתוב ביריבון, פרוקי התנך מפום הריבתה, והפקי יתמך מגו גלותה. יש את הבור, שזה גו גלותה, צריך לצאת ממנו, וצריך להציל קודם כל מפי העריות. אז כבר דיברנו על זה שדניאל מייצג פה את עם ישראל, שעם ישראל מצליח בין הגויים, הוא מצליח והוא מעורר קנאה, כי הוא מסתכל למבט כללי ומוסרי, ולכן מחפשים לפגוע בו. בין השאר לכן, כן, יש כאלה שלא היו צריכים סיבות כאלה כדי לפגוע בהם. אבל הם רוצים להרוג אותנו, ובאופן טבעי עם ישראל היה צריך לכלות. כמובן זה ברור שזה מגיע אחרי כבשן האש. כבשן האש אמר שאנחנו לא נתבולל בין העמים. עם שמתבולל בין העמים לא מנסים להרוג אותו, הוא פשוט נהיה חלק מהם. אבל עם כמו עם ישראל שלא מתבולל בין העמים, כמו כבשן האש, אז עכשיו מנסים להרוג אותו בגלל שהוא שונה, בגלל שרואים שהוא אחר. אז כש... הנקודה שהם תופסים את דניאל, כלומר את עם ישראל, זה בנקודה של דת אלהי. שם ישראל יש לו כל מיני מנהגים וכל מיני דתות, ושם אתה יכול לסכסך אותו עם המלכות. ועם ישראל באמת לומד מדניאל, ולא מוכן לשנות את דרכיו. ובפרסיה, זאת אומרת, הוא ממשיך להתפלל מול ירושלים, שזה סוג של מרד. זאת אומרת, אתם אזרחים נאמנים למדינה שלכם, אבל שלוש פעמים ביום אתם פונים פתאום למדינה אחרת, אתם מתפללים אליה, ואתם רוצים להגיע אליה. אז זה ממשיך, זאת אומרת, עם ישראל לא מוותר על זה, על הייחודיות שלו. ועושה את זה כל הזמן, ועושה את זה בתדירות, למרות שזה מסכן אותו. והאפשרות שמיועדת להם זה גובה העריות. זאת אומרת, זה להיכנס בתוך העמים, בגובה בור הגלות, אותו בור של יוסף, שנזרק לבור פעמיים, ושם יטפלו בהם העריות. עכשיו, המלך כאן זה המלכו של עולם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, משלב מסוים בנמשל, אז לכן הקדוש ברוך הוא עובד להציל את עם ישראל כל הזמן. אז חשוב היה מאוד לפסוקים לציין שעד מעלה שמשה משתדר להצלות את זה, זאת אומרת, עד בוא השמש הוא ניסה להציל את דניאל, ומרגע שהיה קצת אור, הוא הלך להוציא אותו משם. ובאמצע יש לילה. זאת אומרת, הלילה של הגלות הוא הזמן שאנחנו מתמודדים עם העריות. עד בוא השמש, הקדוש ברוך הוא מגן עלינו, אנחנו בארץ שלנו. עד שאתה יוצא לגלות. וברגע שיהיה קצת אור, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו משם. זאת אומרת, ברגע שיש, כן, שזה לכאורה גם הברכת אשר נתן לסחבי בינה, לבחמין יום ובינה, אלה היא רומזת לתחילת הגאולה, איילת השחר. אז עד בין זה לזה אנחנו צריכים להינצל בכל זאת, עם מלאך, זה לא הקדוש ברוך הוא ישירות, זה המלאך. ויש אבן אחת ששמים אותה על פי הבור, שזה האבן שיש אצל הבור הגלות שיעקב יוצא לגלות הוא פעם הראשונה, והוא פוגש את האבן על פי הבור. יש אבן שהיא שלושת השבועות, יש שישה שבועות, יש שלושת השבועות שלנו, שלושת השבועות של הגויים, כדי שלא ישנו, זאת אומרת שלא ידחקו את הקץ, אנחנו לא נוכל לצאת, אי אפשר יהיה להוציא אותנו משם מוקדם מדי, ומצד שני שהם לא יפגעו בנו יותר מדי, ולא ישעבדו אותנו יותר מדי. זאת אומרת, יש כאן שבועות שמגינות, שמשאירות את המצב כמו שהוא. יש אבן על פי הבור, כן, ואז אומרים, זה אבן שבא מארץ ישראל, זה אבן של זה, וזה אבן שתשלוט בסופו של דבר בכל העולם. זה האבן שנמצאת על פי הגלות. שזה אל תאתר עליי בארפיה, אצל בתהילים. כן, ואז כאילו יש כאן איזה משהו ציורי כזה, שהמלך הולך להיכלו ושנתו נודדת, וכן, כמו בלילה הוא נודדה שנת המלך, זה מלכו של עולם, כן, ואולן בצום, וכלי זה מול הובה לפניו, שכל זמן שעם ישראל בגלות, גם הקדוש ברוך הוא, שכינה אומרת שקלני מראשי, קלני מזרועי, אומרת הגמרא, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כביכול איתם בצרתם, וכשאפשר להתחיל להוציא אותם, אז הוא הולך מהר אל הבור ומוציא אותו. השלב האחרון זה שזורקים את האנשים שעשו את זה. זאת אומרת, האנשים שניסו להרוג את עם ישראל, הם אלה שנהרגים בסופו של דבר על ידי העריות האלה עצמם שהם יצרו אותם, הם ובני מנשיהם. כי העמים שניסו להרוג אותנו, בין אם זה האסלאם, בין אם זה הנצרות, הם אנשים שהשתמשו הרבה מאוד בכוח החרב ובאלימות כלפינו, ובסוף זה פגע בהם. זאת אומרת, האלימות הזאת נשארה אצלם והמשיכה לפגוע בהם, ועצם זה שניסו לפגוע בנו, פגע בהם מחשבתית, ככה שהם לא יולדים יותר ילדים, באירופה היום, שמאוד מפחדת מעצמה ממה שהיא עשתה במלחמת העולם השנייה, והיא לא רוצה לחיות בעצם. זאת אומרת, הניסיון של העמים מסביב לפגוע בנו, גורם להשמדה שלהם באותה דרך עצמה, על ידי אותו גובה ראיות, לא אנחנו עושים את זה, זאת אומרת, זה קורה להם עצמאית. ואז הגאולה, כמו שכאן דריווש מפרסם לכל העמים את גדולת השם, הגאולה מפרסמת את גדולת השם. זאת אומרת, כשיראו, הגדיל השם לעשות עם אלה. כן, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. כשמגיעה הגאולה, אז כל העמים רואים בזה את יד השם. זה הנקודה שמראה להם את יד השם, ומפרסמת את הקדוש ברוך הוא בכל העולם, כבר אז בתור שלב ראשון, ועכשיו בנמשל, לאט לאט. זהו, עד כאן שאלות יש. יעקב מוריד בגלות את האבן מהבאר בתחילת הגלות. כן, בסדר, אז אני לא יודע לגמרי את כל המשלים של האבן, זאת אומרת, האבן אצל יעקב היא משהו הרבה יותר גדול. כי הוא גם, יש את האבנים שהוא שם מראשותה, והוא גם מעמיד אותה אחרי זה מצבה, אם היא דבר אחד, הוא מעמיד אותה מצבה, ויש את האבן על הבאר, ושהוא חוזר לארץ, יש עוד פעם, הוא מעמיד אבן מצבה בתל, ולפני זה מעקים גל אבנים בגלד, זאת אומרת, האבנים נמצאות אצל יעקב לאורך כל הגלות, אני לא יודע להיכנס לזה עד הסוף, אבל המדרשים והמפרשים מביאים את זה פה, שזה קשור, ולמה אבן היא משל השבועה? אני חושב שפה זה המשל, מה שהוא אומר פה, היא לא משל לשבועה סתם, היא משל לשלושת השבועות. זאת אומרת, מה שאומרים פה, שהאבן נמצאת על פי הבור, כדי שלא יוכלו להוציא את דניאל משם לפני הזמן, ולא יוכלו להרוג אותו שם. שזה בעצם מה ששלושת השבועות עושים לעם ישראל בגלות. זאת אומרת, שלושת השבועות כלפי הגויים, זה שהם לא יפגעו בנו, ושלושת השבועות שלנו זה שאנחנו לא נדחק את הקץ. זה באופן כללי, כן, יש שלוש שבועות לכל אחד. אז זה מאוד דומה פה איך האבן שמרה על דניאל, באמת כאילו היא שמרה על דניאל, שלא יזרקו עליו אבנים, לא יירו עליו חיצים, לא יכלו לעשות לו הרבה דברים מלמעלה של הבור. זאת אומרת, יכלו להרוג אותו בכוח אדם, ושאז זה הרבה יותר מורכב להגן עליו.